הנושא שהייתי רוצה לספר עליו זה תפיסתנו במציאות. אנחנו נמצאים באיזושהי תפיסת העולם, תפיסת המציאות. כשהיינו ילדים, היה לנו נראה שהעולם הזה מלא כל מיני כוחות, יש איזה מה שקראנו בספרי ילדים, באגדות, מלא כל מיני רוחות שהגדולים לא רואים, אבל אנחנו היינו חיים בעולם הזה. ואחר כך דבר הזה נעלם לאט לאט. אבל נראה לנו שגם היום נמצא. האמת, אנחנו כל הזמן מחזרים אחרי זה. אנחנו מחפשים, אנחנו רוצים לדעת את העולם שבו אנחנו נמצאים. כי בלי זה אי אפשר להתקדם, לשרוד, ליהנות, בכלל להתפטר מהרגשת החוסר, איפה אני, מה אני, מי אני, מה מחר, למה ככה. מתעוררים שאלות מתוך האדם, אפילו שטוב לו. מתעוררים שאלות בגלל שרע לי מכל מיני כיוונים, יכול להיות שקשה, אני צריך להסתדר, רוצה להיות יותר מוצלח. וכל השאלות האלו, או סקרנות מבפנים, או שאלות מבחוץ שאני חייב להיות יותר, להרגיש את עצמי, להבין יותר את העולם. כל השאלות האלה דוחפים אותנו להכיר את המציאות שבו אנחנו נמצאים. ואנחנו חוקרים את המציאות הזאת כמו ילד אחד, קטן, מסתובב בחדר, חוקר. אחר כך נעשה יותר גדול, יותר גדול. אנחנו בונים מכשירים, אנחנו מנסים לפתח כל מיני אמצעים כדי לחקור את עצמנו ואת העולם שמסביבנו. כל המציאות היא מתחלקת לשני חלקים, אני ומה שמחוץ לי. יש אנשים שאומרים שכדאי לי יותר לפתח את עצמי ולשנות את עצמי, ואז העולם סביבי הוא ישתנה. אני אקבל אותו אחרת. אני ארגע, אני יכול כך לכוון אותי לראות אותו יותר טוב. יש כאלה שאומרים לו, תישאר כמו שאתה, קרא את העולם. תעשה אותו שהוא יהיה ככה מתאים אליך. אנחנו רואים שגם כך וגם כך אנחנו לא כל כך מסתדרים. וכל זאת, המצב הטוב ביותר שנקרא באמת להסתדר עם העולם, זה להיות איתו באיזון, בהבנה מלאה, בהשוואת הכוחות, רצונות, מחשבות, שמה שיש בי, רצונות, כוחות, מחשבות, כוונות, אני רואה שאותו דבר יש בעולם. כולם מבינים אותי, כולם רוצים כמוני, כולם, זה נקרא איזון. אין מצב יותר מושלם להרגיש את עצמו באיזון עם העולם. זה כמו תינוק ברחם עם אמא שלו. הכל מיועד כדי לטפל בו ולעשות איתו, הוא בפנים ובחוץ אותו דבר, שקוף. לא צריך התנגדות, לא צריך לבנות כל מיני חומות הגנה, שום דבר. זה מה שאנחנו בעצם מחפשים. איך אנחנו יכולים להגיע למצב כזה? במדע זה נקרא מצב הומיאוסטזיס. הומיאו זה דומה, וסטזיס, סטטוס, זה השוואת המצבים. שלזה נמשך כל גוף חי, צמח חי, וודאי אדם. ולזה אנחנו נמשכים בכל מיני רמות, בתת הכרה ובהבנה ובצורת החומרים, נוזלים, מחשבות, בכל רמה ורמה מה שרוצה חומר, בדומה מצומח חי מדבר, רוצה בהשוואת הצורה עם מה שסובב לו. אבל כדי לדעת איך להשוות את הצורה, להשוות את הטבע, כדי להגיע לדביקות עם העולם הסובב, שכולם ידעו וירצו מה שאני, כולם יחשבו כמוני, לאף אחד לא יהיה נגדי להכניס לי משהו בכוח או להוציא ממני משהו בכוח, אלא הכל יהיה ככה באהבה, בשלווה. בשביל זה אני צריך לדעת מי אני ומי העולם הסובב, ואיך לעשות את ההשתוות הצורה, מה שנקרא. ולזה בעצם מיועדת חוכמת הקבלה. היא מלמדת אותנו איך להגיע לשלווה. שאני מבחוץ, איך שמרגיש את העולם, ואני מבפנים, נמצאים ממש בשלום, בשלמות. כל החקירה שלנו בעולם ובתוכנו נעשה על ידי המדע. ויש לנו לזה הרבה דרכים ואמצעים ומכשירים שאנחנו מפתחים ושיטות, ומשנה לשנה, מדור לדור, אנחנו בזה יותר ויותר מתקדמים. אבל אנחנו רואים שאפילו כולנו רוצים להגיע לאיזה מין שלמות, שלווה, שיהיה לנו נוח, טוב, מגיעים למצב ההפוך. למרות שהאמצעים כביכול אצלנו נעשים משנה לשנה יותר ויותר מפותחים. אז מה הבעיה? וכולם רוצים לטוב. תפוס כל אחד ואחד בעולם, תשאל אותו, רק זה רוצה אדם. העניין הוא שאנחנו לא יודעים את המציאות הכללית. איך היא מתנהגת? מה היא בעצם... איך היא בנויה, איך היא פועלת עלינו, למה אנחנו צריכים להשתוות, להתקרב, להתקשר, להידבק, מה שנקרא. ולזה אנחנו חסרים כלים ממש יותר דקים. כמה שאנחנו חודרים לתוך החומר כדי להבין את הטבע, גם טבע שלנו וגם טבע של עולם החיצון, אנחנו בכל זאת לא מסוגלים לגלות מה הטבע רוצה, לשם מה קיים, מה תכלית לכל דרגה ולכל תא ולכל חלק של המציאות. ויש חוקרים שחוקרים את החומר בצורה איכשהו, בצורת מוצא, גזים, נוזלים וכן הלאה. יש חוקרים שיותר חוקרים, נכנסים לתוך חומר יותר, למולקולות וכל הכימיה ביניהם. יש שנכנסים לאטומים ולסוב, לתוך תוכם וחוקרים. ויש מהם אלה שמתקדמים ואומרים שכל הדברים האלה הם נעלמים באיזושהי צורה, באיזושהי דרגת העומק, ומשם והלאה הם כבר לא מבינים מה קורה. ולא שזה תלוי בחוסר כלים שלהם, אלא האדם הוא בנוי בצורה כזאת שלא יכול לתפוס יותר. למה? כי מה, איך שאדם תופס את המציאות, הוא בדרגות פשוטות, איך שהוא נמצא עם המציאות, מה שהוא רוצה, הוא עושה איתו. בדרגות יותר פנימיות, כבר הוא מרגיש שמציאות עשה איתו מה שהיא רוצה. ובדרגות עוד יותר פנימיות, הוא מתחיל לראות שלא זה ולא זה, אלא הוא בעצמו בונה את המציאות, שמציאות היא כעתקה ממנו. ועל זה מדברים כבר החוקרים המודרניים. והם אומרים לנו שיש איזה גבול שאחריו באמת התפיסתנו לא יכולה להגיע. וכאן יש לנו באמת נקודת המפגש בין המדע, החוכמה, ובין חוכמת הקבלה. שישנם צורות חקירה כאלו שאנחנו יכולים לחדור לתוך הסיבות ולהבין בהחלט למה העולם קיים, מה הוא רוצה מאיתנו, ואיך אנחנו יכולים איתו להיות בשלום ובשלווה. ואלו שחקרו כבר את זה ומספרים לנו על תוצאות מהחקירות שלהם, הם אומרים ממש דברים מדהימים. הם אומרים שקודם כל החומר שסביבנו זה לא סתם חומר, זה מחשבה, זה רצון הכללי. שהרצון הכללי הוא עוקף את הכל המציאות. וחוק הכללי של כל המציאות זה לעשות טוב לכולם, לכל חלקי המציאות. ולכולם הוא עושה בעצם טוב מבחוץ, מבחוץ פנימה, לתוך החומר. אבל חומר בעצמו, דומם, צומח, חי, מדבר, שבתוך המציאות, הוא חייב לעשות גם קצת קדימה לקראת הרצון הזה, לקראת המחשבה הזאת, כדי להשוות איתו צורה, כדי להידבק אליו, כדי להבין, להרגיש ולהתחבר עמו. לכן חוכמת הקבלה היא כך נקראת חוכמת הקבלה, שעוזרת לנו איך לקבל את אותו יחס של המציאות אלינו, ובחזרה כך להקרין את היחס שלנו למציאות. בגישה הזאת, בגילוי המציאות האמיתית, ישנם דרגות שהן נקראות העולמות. כמו שחוקרים יכולים להתעמק לתוך החומר, נגיד עם מיקרוסקופים, עם טלסקופים, עם כל מיני כלים שלהם, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר עמוק, או למרחקים יותר 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 רחוקים, כך אלה שחוקרים את המציאות על ידי חוכמת הקבלה, הם חוקרים לתוך החומר יותר עמוק, לתוך המחשבה הזאת, לתוך המציאות, והדרגות האלו של החקירות הם נקראות עולמות. וכשעולים לתוך העולמות האלו, אז באמת נפגשים הרבה מאוד הפתעות. הייתי אומר שההתקדמות בחקירת המציאות היא ממש הרפתקה. שאדם מתחיל להרגיש ולראות את העתיד שלו ואת העבר שלו, מפני שהוא פתאום מגלה שאין זמן, אלה כל הדברים האלה קיימים, והוא כאילו נע בציר של הזמן, ויכול לחזור אחורה, ויכול כאילו להתקדם קדימה, ואפילו מעבר להזמן שנמצא עכשיו, שכל המציאות מה שנמצאת עכשיו, נגיד כל האנשים סביבו חיים לפי איזה קצב הזמן מסוים, והוא יכול לרוץ תוך שנה להתקדם לכמה אלפי שנים, או לרדת תוך כמה שניות כמה אלפי שנים. ולכן האנשים כאלו שיכולים פתאום לעשות קפיצות בזמן, הם נקראים נביאים. לא שיש להם איזה מין דמיון פרוע, אלא הם התקדמו כמה דרגות קדימה ונמצאים באותם המצבים כמו שכל האנושות אחר כך תתקדם לזה. אז מספרים לנו מה שמרגישים. הם גם כן יכולים להיות היסטריונים טובים, לרדת למטה למצבים שהיינו כבר ולחיות שם ממש כל המצבים האלו ולספר לנו על זה. ובאמת אנחנו כך בצורה כזאת גם כן קוראים בספרי הקבלה, שמספרים שם אברהם היה הולך מפה לשם ופגש זה וזה וסיפר ועשה זה זה זה. מאיפה, מי יודע? פשוט אותו המקובל שחוקר נעשה ככה, עשה ריברס בציר הזמן, הגיע למצב כמו שהיה שם אברהם, לאותה דרגה, לאותו המצב, ואז מספר לנו על כל המציאות מה שקורה, כנוכח בזה, בכל הפרטים. הוא יכול ממש לקחת כל ההתרשמויות שלו משם ולהעביר לנו. הבעיה שלנו, האם אנחנו יכולים להבין את זה נכון? כי אנחנו הרי לא נמצאים באותה הרפתקה, באותה התרגשות כמוהו. וחוץ מזה שיכולים לנוע לפי הציר הזמן, גם כן מגלים עוד כוחות נוספים שנמצאים במציאות. לא מן הסתם כך כתובים בספרי האגדה שם על הרוחות, שדים, מלאכים, שם כל מיני, זה באמת כל הכוחות האלה קיימים. אז מקובל שחוקר לתוך הטבע, הוא גם כן מתחיל להבין מה הם הכוחות האלה שפועלים, הוא נמצא בקשר איתם, הוא משתמש בהם, הוא מנצל אותם לטובתנו, לטובת ההתפתחות שלו פרטית וכללית שלנו, וגם מספרים לכם לנו עליהם. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שאומנם שקשה כניסה לחקירת המציאות, אבל היא תופסת את כל הנשמה של האדם, כל הפנימיותנו, וממלא אותנו בכל רק מה שאפשר. ואז אדם שחוקר המציאות, הוא גם כן מגלה למה צריכים להגיע ולמה יש בעיות בכל דור ודור ובכל מצב ומצב. זאת אומרת, זה לא רק חקירה תיאורטית, איזה מין מדע טהור, אלא זה גם כן פרקטית לאותו רגע ולאותו זמן שקיים אדם, החוכמת הקבלה מיועדת לעזור לו. במה? בזה שקודם כל הוא מגלה את העתיד ומגלה את העבר, אז הוא יודע עם איזה תכונות לפני כך וכך גלגולים פעם ראשונה יצא, זאת אומרת ירד לעולם הזה, ומה הדרך שחייב לעשות. ומתוך שרואה את השני קצוות, הוא כבר מבין איך לעבור אותם יותר טוב. ובכל פרט ופרט שלוקח את עצמו לפי ציר הזמן, אז הוא רואה איזה כוחות פועלים עליו. למה עכשיו הוא צריך להתחתן עם אישה הזאת, ילדים כאלה, והכל זה חתום הרי. אין פה איזה הפתעות, אלא כל זה נובע מרשימות, מה שנקרא אצלנו, מגנים, כמו שמגלים המדענים, מתוך ההכנות הפנימיות שלנו. אנחנו רואים את זה לפי הדברים מאוד פשוטים. שני היתומים פתאום נפרדו בגיל קטן, אחרי 30 שנה רואים אותה באוסטרליה עוד אחד, ושני בנורווגיה נגיד, לא חשוב, התחתנו עם נשים עם אותו שמות, כן? קראו את הילדים באותם שמות. שמעתם, כן? על כל מיני דברים כאלה. למה? כי כל המקרים שיש לנו ועובדים באותו מקצוע, נגיד, ממש חיים באותו מספר בית אפילו קורה, זה ממש מדהים. למה? אנחנו לא מכירים את המציאות שאנחנו יכולים לקשור את כל המקרים. אבל למה זה כך? כי אנחנו בתכונות שלנו קובעים מה שקורה לנו, מה שיקרה לנו. גם כן בכל מצב ומצב שבחיים, בפסיכולוגיה זה ידוע. נגיד יש אנשים שתמיד מסדרים אותם, תמיד דופקים אותם, יש אנשים שההפך. האדם עושה את הגורל שלו בצורה פרימיטיבית כזאת, פשוטה, אבל אם הוא כבר מכיר את הכוחות שפועלות עליו, פועלים עליו, ואת עצמו, אז הוא כבר מראש יכול לסדר את כל המצבים האלה. הוא לא יכול לברוח לגמרי מהגורל, אבל הוא יכול לסדר אותו. זאת אומרת, הוא חייב לעבור במצבים מסוימים. למה הוא לא עובר במצבים מסוימים? שהוא בכל מצב ומצב חייב ללמוד משהו, לקנות משהו לשם המטרה העתידה, לבוא לשם מוכן לקבל אותה. עוד נדבר על זה. אז הוא כבר שיודע מה הוא צריך לקנות בכל מצב ומצב, איזה ידע, איזה ניסיון, איזה התרשמות מרה או הפוך טובה, הוא כבר מראש מכין את עצמו בצורה כזאת שמציאות משתנה. ויש מאמר מאוד יפה כזה אצל בעל הסולם, שנקרא גילוי והסתר של הפנים, של פני הבורא. שבהתאם עד כמה שאדם יודע איך לסובב את החוק הזה הכללי במציאות, מפנים לאחור, זאת אומרת, בשני צורות, טובה או רע, בזה הוא לגמרי רואה את העולם ומה שקורה איתו בצורה הפוכה. וכאן אנחנו באמת מגיעים לצד השני, זאת אומרת, של חוכמת הקבלה, שהיא לא מיועדת סתם לדעת מציאות, כמדעת האור, שאנחנו יכולים להתפלפל בזה, מה נמצא שם, בעולמות, אלא אנחנו יכולים לשנות את העולמות. אנחנו יכולים להיות מעליהם ולהיות קובעים גם גורלנו יום יום וגם להיות במצב מעל הכל. וכל המקרים וכל הכוחות שלוחצים עלינו ודוחפים אותנו הם רק כדי שאנחנו נגיע למצב שאנחנו ננהיג את המציאות. להנהיג, מה זאת אומרת? להיות עם מציאות בכל רגע ורגע של הקיומי במצב המאוזן. רק לדעת מה זה נקרא מאוזן. עד כאן זה ברור? יש שאלות? כן. כן.
איך בן אדם יודע את האיזון בין חיי החומר לחיי הרוח? ככל שאנחנו מתקדמים, עולם החומר הוא יותר תובעני. איך בן אדם יודע לעשות את האיזון הזה?
איך בן אדם יודע לאזן את עצמו בין החומר ורוח? לא יודע. הוא לא יודע. הוא לומד מתוך חקירת המציאות שיש חמישה עולמות. התחתון זה שלנו, עולם החומרי, וכל היתר עולמות זה עולמות רוחניים, ששם לא אין חומר כמו שכאן. יש רק רצונות, כוחות, מחשבות. ואם בעולם שלנו נראה לנו שאנחנו יכולים לשלוט בחומר, מי שרק עולה לדרגה יותר מעל העולם שלנו, הוא כבר מבין שחומר זה תוצאה, הוא מופעל. אנחנו לא יכולים לשלוט עליו. כמו שנתתי דוגמה שהכל נמצא בתוך האדם. איך להתחתן, איפה לעבוד, מה יהיה המקצוע שלו, הכל חתום בפנים. נמצא כבר. כן? אלא אם אתה רוצה לשנות את זה, אתה צריך לעלות לדרגה מעליך, מאיפה שהכינו לך כל ההכנות האלו, והשתילו בך מלמעלה, איך שזה ירץ, ונכנס לתוך הגוף שלך. ואז שאתה נמצא בשורש, משם אתה יכול לשנות. אבל במצב שלנו, בחיים שלנו, לעולם אתה לא תוכל לשנות כלום. תראה את כל ההיסטוריה של כל האנושות. תראה את כולם. יכול להיות אני, עשיר, חזק, בריא, לא חשוב מי, חכם, לא יכול שום דבר לעשות עם החיים שלו. דבר עם הזקנים, תשאל אותם, מה? החיים עברו. אף אחד לא יכול לשלוט בחומר. אנחנו נמצאים ההפך עכשיו, במצבנו, שכל העולם, עם כל הטכנולוגיה, עם כל הכלכלה ומה לא, נמצא בחוסר הבנה בכלל איך להתקיים הלאה, מה לעשות, איך להסתדר, איך להינצל בכלל מחוסר הבנה. נמצאים במצב נוראי, שהכי הכי רחוקה מהאיזון. ומה עוזר לנו? שליטה בחומר כאילו. שום דבר. כי החומר הוא מופעל. זאת אומרת, לפני שאנחנו לא רוכשים ידע וכוח להיות ולשנות משהו בדרגה קצת יותר מעל החומר, לא יהיה לנו אף רגע מנוחה, ותמיד העולם ייראה יותר ויותר רע, גרוע. מדור לדור. אם נעלה לדרגת הכוחות שמפעילים את העולם, אז משם נוכל לאזן ולשנות את העולם. תקרא לזה רוח. למה זה רוח נקרא? אם אנחנו לא רואים לבושים שלנו, זה נקרא רוח. זאת אומרת, חומר עצמו. נגיד, קח את האדם, תוריד ממנו כל הבשר והעצמות ומה שיש עליו, מה נשאר ממנו? זה שאתה לא, אתה לא, לא יכול לראות בעיניים שלך. אתה לא יכול להריח באף שלך. אתה לא יכול לאחוז בו. אבל זה בעצם האדם, לא הבשר הזה. בשר אנחנו כבר יודעים איך להחליף, להשתיל ולעשות. בבקשה, תחליף הכל בתוך האדם. ואדם נשאר. זאת אומרת, הבשר הוא לא אומר כלום. הבעיה שלנו שאנחנו, את הכוח הזה שבתוך האדם, שנקרא האדם, אותו אנחנו לא מכירים. וגם כן לא מכירים כוחות שפועלים עלינו, על האדם הזה הפנימי בפנים, שנמצא בתוכנו. לא מכירים. כי גם לעולם המציאות הסביבתית אנחנו מתייחסים לחומרים. כן? דומם, צומח, חי. אנחנו לא מתייחסים לכוחות שפועלים. ומי שעולה לדרגה שרואה כוחות במציאות וכוחות של בני אדם, הוא נמצא בשליטה. לזה חייבים להגיע. וכל האסונות, וכל המקרים הרעים, וכל מה שיש לנו בצורה זו או אחרת שאנחנו לא מרוצים מהחיים, כל זה כדי לדחוף אותנו, להתעלות קצת ולשלוט במציאות. זה צילו, כאילו קרוזים שרוצים לעורר אותנו לצורך לשלוט. ואדם חייב להגיע לזה. חוכמת הקבלה אומרת שכל אחד ואחד בכל זאת בסופו של דבר יגיע. כן.
אני חושב גם מה שאתה אומר, זאת אומרת, כל הרוע הזה שנמצא עכשיו, שאנחנו רואים, אתה יודע, כל להסתכל על זה מהקהל, להגיד, אוקיי, אני חושב את הבריאה, ככה זה, גם ככה זה כתוב בתחושה מלכתחילה. אז שב, תסתכל על זה, ותגיד את זה, אוקיי, דברים שאומרים, ואיפה אנחנו נתפתח, ונשנה את זה, כי אנחנו נגיע
לשם למה. מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. המציאות זה מחשבה אחת שלא משתנה. היא מחשבה של השפעה, נתינה, טובה. אם אנחנו לא מתייחסים אליה באותה צורה, לאותה המחשבה שכוללת כל המציאות, נכנסים איתה באיזה מין חוסר איזון, לפי מידת חוסר האיזון אנחנו סובלים. רק אנחנו לא מבינים את זה, לא מרגישים את זה, ואפילו ששומעים, שומעים. אם היינו מרגישים שזה כך, אז היינו משנים. אז בעיה שלנו זה לפתוח עיניים, לראות שזה כך. חוכמת הקבלה עוזרת לאדם לראות. שרואים, ודאי שמסדרים, אתה יכול להכניס יד לאש, אתה יכול לקפוץ מקומה עשירית, אתה לא תעשה את זה. אם אתה רואה שבצורה כזאת אתה יכול להיטיב לעצמך, להשפיע, להשפיע, לתת, לתת, לקבל, לקבל, לא חשוב מה. יהיה לי טוב, גמרנו. אז בעיה, כל הבעיה שלנו זה לראות מה שנסתר עכשיו. ואז לא יהיה שום בעיה. אז אתה תהיה ילד טוב. תעשה מה לטובתך מה שצריך. כל הקושי זה לפתוח עיניים. לא, לא כתוב באיזה צורה אתה תעבור את כל השלבים האלה. לא כתוב מתי תעבור. אני יכול עכשיו לגמור כל הדרך הזאת ולהגיע לאיזון עם כוח העליון הזה, עם מחשבת הבריאה הטובה, ולהיכנס לנירוונה הזאת הרוחנית, ממש טוב, מיטיב, שלמות, נצחיות, פשוט להיות כל הזמן בהרפתקה בלתי פוסקת. ואני יכול לעשות את זה עכשיו, ואני יכול לסבול עוד 20 גלגולים. זה הבדל. אחרי שנקודה שבלב מפתחת באדם, אז עליו באמת יש חשבון. נפתח לו חשבון עם נקודה שבלב. למי שאין נקודה שבלב ובינתיים חי כבהמה. באמת אין לו בחירה חופשית. הוא חי איך שחי, נולד ולפי ההורמונים שלו ולפי הגנים שלו, מתקדם וגומר את החיים. והיינו ככה גם כן בגלגולים הקודמים. מרגע שאת נתנו לך נקודה שבלב, שזה נקרא חלק לוקה ממער, זאת אומרת, נתנו לך נקודה ממצב כנגדך, שאתה בהשוואה בין הלב שלך, שזה כל התכונות שלך, ובין הנקודה הזאת, שהיא ממש באה ממצב כנגדך, מהמציאות החיצונית, מאותו המחשבה, של נתינה, הטבה, אתה יכול כבר לעשות השוואה וללמוד, אז למה אתה צריך להשוות את עצמך? למה אתה נמשך? לפני שיש באדם את האפשרות הזאת לעשות השוואה, אין מה לשאול ממנו. הוא פשוט נמצא רק בטבע אחד, בטבע שלו. זה נקרא בהמה, שיש לו את שני ההבחנות האלו בתוכו, שהוא מתחיל להרגיש משהו לא טוב, משהו לא נוח, משהו לא רגוע. כן? ומה הוא לא יודע, בעולם הזה הוא לא מוצא תשובה. כי הנקודה הזאת היא נמצאת ממציאות החיצונית שהיא מעולם העליון. כן? מדרגה יותר עליונה. אז מרגע שנותנים לו את השני נקודות האלה שקיימות בו כבר, כבר מתחילים לפי זה לשאול, לדרוש. ומרגע זה כבר הוא נקרא בעל הבחירה. לפני זה לא. אתה יכול לשאול על המצבים שלפני זה, אבל מסכן בכל זאת היה דפוק וסבל, ומי יודע באיזה גלגולים נוראים עבר כבר שם, כן? ולא חסר לעמנו צרות, כן, שעברנו מיציאת מצרים ועד היום. אנחנו נבדוק ונראה עד כמה שזה היינו חייבים את זה לעשות ולא ולמה זה כך. אבל אם לדבר על מה שתלוי בנו, ברגע שקיבלת עוד נקודה אחת חיצונה מהעולם הרוחני, מהעולם העליון, חוץ מהבהמה שלך, חוץ מהרצונות שלך, גמרנו. אתה כבר יודע את הכיוון, אתה לא יודע, אבל אתה כבר נמשך לאיזה כיוון, ועליך לחקור אותו ולתפוס ולהתקדם. וכבר עכשיו, אתה בעצם היחיד, או אחד מהיחידים כאלו, שיכול לשנות את גורלך. את הגורל שלך. והאלו שלא קיבלו את הנקודה הזאת, לא יכולים. עד כדי כך ש... שאלתי את הרב שלי, האם ניתן בכל זאת לעורר, כי בכל אחד ישנה נקודה הזאת, רק עוד לא יצא נגיד בגלגול הזה, יצא בכמה גלגולים, כמו שאצלנו, לפני 5 גלגולים או 10 גלגולים, לא הייתי משתוקק לשנות את המציאות ולהיות באיזון עם המציאות ולהתקדם למשהו הלא ידוע, לרוחניות או משהו, לא הייתי. מרגע שבא נקודה אני כבר משתוקק. האם אפשר סתם לקחת ילדים, בחורים, כן, ולעורר בהם את הנקודה לפני שהיא יוצאת? כמעט ולא ניתן. זאת אומרת, אדם חייב ממש להתגלגל ולסבול עד שנקודה הזאת מתעוררת בו. כן.
אני רוצה לשאול, מדוע הבורא ברא לנו את הגוף הביולוגי? למה לא נשארנו ברמה של נשמות? כאילו, אנחנו אומרים שהבורא רוצה להטיב ונברא, לא מספיק קשה לנו אחרי השבירה לטפס חזרה את כל הדרך עד אליו. אנחנו גם צריכים לעבור איזשהו מחסום שהוא כמעט בלתי אפשרי בשבילנו. מה אנחנו צריכים למעשה את הגוף הזה?
אתה שואל כמה שאלות. בשביל מה אנחנו צריכים גוף הזה, ובשביל מה אנחנו צריכים לעבור את המחסום? הגוף ומחסום לא שייר בכלל. גוף הכוונה על הבשר הזה, זה נדמה לה שהוא קיים. הוא לא קיים. זה כך, לא קיים. כך אתה מרגיש שהוא קיים. אתה מרגיש, יש לך כאלה חושים שאתה מרגיש שהוא קיים. אפילו אם אנחנו רואים דרך עיניים של כלב, נגיד, כן, דרך חושים של כלב או חושים של מישהו אחר, של איזשהו ייצור אחר, אז הם יראו אותנו לא בצורה כמונו שאנחנו רואים את עצמנו. כלב רואה אותנו כאיזשהו מין ענן מכל מיני ריחות, כן? זה ידוע. זאת אומרת, אין לנו גוף, יש כוחות, ושאנחנו תופסים אותו בצורה כזאת, זה אנחנו בנויים בצורה כזאת שתופסים אותו כך. אבל זה באמת לא קיים. למדנו את זה גם כן היום בשיעור בוקר, שלא קיים שום דבר חוץ ממציאות העליונה. מחשבת הבריאה להיטיב לכל נברא, ואנחנו שנכללים מתוך המחשבה הזאת, בהשתוות הצורה, באיזון, רק בזה אנחנו באמת נמצאים. וכל העולמות, כולל העולם הזה, זה עלמה על החושים שלנו. אנחנו גם עכשיו נמצאים איתכם במצב הטוב ביותר, היחידי שקיים. מצב היחיד שקיים. רק יש לנו בעיה קהות חושים. שאנחנו לא מרגישים את המצב ההוא, אלא מרגישים פחות ממנו. וחייבים לנקות את החושים, להתעורר מה שנקרא, ולהרגיש, לקום ממש, ולהרגיש את המצב האמיתי. ושום דבר לא משתנה חוץ מתפיסת המציאות, חוץ מקליטה. כלום. זאת אומרת, באמת מה שמשתנה, משתנה אותו החלק בנו שקולט את המציאות. וחוץ מזה, שום דבר. לכן, אם אתה חושב משהו לשנות, חוץ ממך, זה פשוט עסק ביש, לא יעזור לך כלום. אתה אף פעם לא תשנה, אתה רואה. העולם מזה רק סובל, עוגר התרשמויות מרות כאלו, כדי סוף סוף להבין שזה לא עוזר, לא הדרך. אלה צריכים רק לתקן את החושים שלנו. ותאמין לי, אתה תראה תמונה אחרת לגמרי, שאתה נמצא בגמר תיקון, בנצחיות ושלמות, בקיצור אין לי מילים לזה. וגוף לא אין גוף. העולם הזה אין עולם הזה. זה פשוט דמיון. מפני שאתה ודאי שמאוד קשה, רק אתה לא נמצא מצד השני, אז אתה לא יכול להבין עד כמה שזה כן יכול להיות. גם כן לא חשבנו לפני 100 או 200 שנה שיש כל כוחות אלו אחרים שם בטבע, עד שגילינו שם שאפשר לראות דרך הקיר, שאפשר שם, אבל זה מה שקורה. על ידי המחשבות, על ידי הרצונות שלנו, על ידי המוח שלנו, אנחנו יכולים להגיע לכל דבר. יש מהירות למחשבות אינסופית, לא מהירות האור, מחשבות מתפשטות במהירות אינסופית. יש חדירה לכוח המחשבה דרך כל ללא שום הגבלות לתוך החומר. אנחנו יכולים בהחלט להגיע לשליטה מלאה במציאות. ולאט לאט אתה תראה שהעלמות האלה, עולמות מה שנקרא, במילה העלמות, שזה פשוט, הם נעלמים, והכל נעשה שקוף, ואין שום דבר, חוץ מאור שממלא את הכל. ואפילו אלה שמתים במוות קלינית, גם כן כבר אומרים לך על זה. גם כן כבר אומרים לך שאין כלום. הם עדיין רואים את עצמם שם על שולחן הניתוחים שם, אבל בעצם כבר עולים ונכללים באור. זה שאנחנו לא נמצאים במציאות העליונה קצת כדי לראות את עצמנו מהצד, זה בעיה. לכן אמרתי שאחרי שאדם נפתחות לעיניים, זאת בעיה, אבל אחרי זה מסודר, כבר הוא יודע מה לעשות. אז בעיה שלנו להגיע לפקיחת עיניים. כן.
זה מה שנקרא תחיית המתים?
לא, תחיית המתים זה עוד אחרי זה. רשימה לך לעמוד.
לא, כאילו, כמו שאנחנו במצב של... לא, לא מכירים. אם אני חושש את הגוף שלי...
הגוף לא מפריע, אתה יכול להמשיך, לא. שיעלם בעצמו, מה אכפת לך? מה חשוב לך? לא, 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 חס ושלום, לא. אתה פשוט מפסיק להרגיש אותו. קורה לפעמים שאתה ממש כאילו לא מרגיש את הגוף, אתה נמצא באיזו איפוריה. ככה, זה שום דבר לא כואף. אז כן? נו, אז לרגע אחד ככה אפשר להרגיש דבר כזה? אז אם לרגע אחד אפשר לכל הזמן. זהו. לא יהיה לך קר. מה שלכולם, מה אכפת לך? עד לך לא. לא. בשום מובן, לא שמחליט. לאיזה דרגת התיקון שתגיע, בהתאם לזה אתה מנטרל מה שנקרא את הגוף, עד כדי כך שאתה לא קיים. אתה עובר גבול בין חיים ומוות. כן, אבל זה על ידי זה שאתה פותח עולם הרוחני, שאתה נכנס בו. אתה מפסיק פשוט להתקשר איתו. הוא נעשה לא פונקציה בשבילך. אבל בינתיים תשמור. כן. האדם לא מסוגל לשלוט בשום דבר. לא נשלה את עצמנו, לא על מחשבות ולא על רגשות ולא על כלום. ואם הוא משתדל לשלוט על משהו, אז זה יוצא לו על חשבון משהו אחר. זה לא נקרא שליטה. מה זה שליטה? אז אני צריך לשמוע ממך שלשתות מים האלו זה יותר בריא ויותר חשוב ממים האלו. אז אני מתחיל את זה. זאת אומרת, אני בוחר זה לעומת זה. וזה נקרא שאני שולט. שולט על הרצון שלי אחד, לוקח במקומו רצון אחר ומשתמש. זה לא שליטה. השליטה האמיתית היא שאני מגיע שוב לעולם הרוחני, יותר עליון, דרגה יותר עליונה מעל המציאות שלי. אני מסתכל משם על המציאות שלי, ואז אני בוחר מה טוב. זה נקרא שליטה. תראו, כמה שאנחנו מגלים את הטבע, בכל החקירות שלנו, בכל סוגי מדע, אנחנו מגלים רק דבר אחד, שהכל פועל לפי החוקים החלטיים, מוחלטים, אבסולוטיים, שאין בהם שום שינוי, שהכל דופק, סיבה, מסובב, הכל מסודר לפי הנוסחאות. אז מה אתה הולך לשנות? לאן אתה רוצה לחדור ומשהו עוד שם לקבוע? ולפי איזה שכל? אני לא מבין גם כן. אי אפשר. תגיד לי איזה משהו בחיים שלנו, גם כן ברמות של בני אדם, מחשבות, רצונות, הורמונים שם, כן, או גנים, או חוקים של, נגיד, פיזיקה אטומית, לא חשוב מה. איפה אנחנו יכולים לשנות משהו? אנחנו רק לומדים איך שזה קיים, בלבד. לשנות אפשר מהשורש, איפה כל התוצאות שלנו שבעולם הזה נמצאות בהתחלה, איפה שהם נולדים, כל הדברים, איפה שיש רמה סיבתית. כן? אם אתה נכנס שם, אם אתה יכול להיות שם, אתה יכול לשנות. בלבד. למה כולם רוצים לממשלה? כי משם אתה קובע מה שקורה אחר כך בשטח. זהו. אז לזה אנחנו צריכים להגיע. ולמי שנפתח נקודה שבלב, שמרגיש שיש לו איזה מין זיקה, איזה מין דחף לקצת יותר מצב, קצת יותר גבוה, סימן שיכול להגיע. סימן שאתה כבר זהו. אתה יכול להיבחר לכנסת, לקבוע חוקים, לשנות את המצב. אפשר לתת את התנאים
של היות ולתת את התנאיות למצב רוח, או שכאילו
הדובר
רוצה לתת
למשהו? אוי, זה כבר שאלות. בוא נפי הנושא. כן.
מה אני רוצה להראות מחשבתית שאמרת בעצם, מגיעה את האדם בעצם ברמת הזאת של סביבות הזמן. כלומר, אם הוא מגיע למהירות מחשבתית מסוימת, אז הוא...
למחשבה אין מהירות. מהירות אינסופית. פשוט. זמן אפס, מהירות אינסופית. כך פועלת מחשבה. למה? כך כל תא ותא של הגוף שלנו. איך שהיא מתחברת עם כל היתר תאים. גם כן האינפורמציה, המידע, עוברת במהירות אינסופית. גם כן בין כל חלקי היקום שלנו. אינפורמציה, המידע, מתפשטת במהירות אינסופית. אחרת הכל היה בכלל ללא שום חוקים. לא היינו, מה זה חוקים שאנחנו מגלים? אנחנו מגלים את כל המערכת, איך שהיא בנויה, ואיך שהיא, אם זזה, אז זזה לכיוון האיזון, באיזה מהירות, שם כוכבים, כן, פלנטות, כל מיני דברים, שם גזים וכל מיני דברים. אנחנו מגלים חוקים, שזה לא סתם, שהכל קשור לכל דבר. וכל המערכת הזאת יודעת על עצמה הכל. זה לא שנעשה כאן פיצוץ, ומהפיצוץ הזה אחר כך יגיע איזשהו מידע לקצה השני ועוד כך וכך שנים. זה לא מהירות האור שעובר מהפיצוץ. אני מדבר על מידע. מידע מתפשט במהירות אינסופית. וגם כוח שלה הוא כוח גבוה וגדול ביותר. תדירות אינסופית. וכך זה בגוף שלנו. אז מי שמגיע לרמת ה... מחשבות לרמת הכוונות, מה שנקרא, הוא שולט. חוץ מזה יש לנו מערכות, נגיד, מערכת עצבים. שם זה, יש, האינפורמציה עוברת עם 10 שניות בדקה. שם זה משהו אחר. אני אגיד לכם מה, יש, אתה יודע שיש אנשים שיכולים, שאתה נותן להם איזה בעיה, כן, שאלה מתמטית, איזשהו מספר כזה, להוציא אותו מהשורש, לעשות ממנו כל מיני דברים, תוך שנייה הם עושים. המחשב הכי גדול, הכי חזק, לא יוכל לעשות את זה תוך כמה שעות. והם עושים תוך שנייה. למה? כי זה לא שהם מהירים כל כך כמו מחשב. הם עושים את זה לא ברמת העצבים, שזה 10 מטר בדקה מתפשטים הסיגנלים אצלנו בתוך הגוף. אלה ברמת המחשבה. ומחשבה, הכוונה, יש לה מהירות אינסופית. לכן התוצאות הן כאלה. שרוכשים קצת ידע בקבלה, מתחיל להיות הכל מובן. אז אני מאחל לכם לפתוח עיניים, לראות עולם הרוחני, ומשם להתחיל לקבוע כל דבר שבעולם הזה. זהו. כן.
כל הזמן אומר שההתפתחות שלנו בקבלה היא צריכה להיות דרך אחד מהשלושת הדברים, שזה רע וספרים וחברה. ואתה כל הזמן אומר שהלימוד העיקרי הוא מהזוהר.
אני אומר כך, זה לא אני אומר, זה אומרים המקובלים, שאיך אנחנו רוכשים דרגה הרוחנית הבאה, יותר עליונה מאיתנו, הראשונה בשבילנו, אם אנחנו עדיין נמצאים ברמת העולם הזה. אנחנו, כדי להגיע לשם, צריכים כוח לקבל לזה. כן? כמו נגיד טיל, שחייב לעוף, חייב להתנתק ממשיכת כדור הארץ. הוא חייב כוח מיוחד לזה. מאיפה לוקים כוחות האלה? אם אני צריך להיכנס לעולם הרוחני מהעולם שלי, סליחה, אז אני צריך לזה כוחות רוחניים כבר מלכתחילה שיפעלו עליי. איך אמין לי? אומרים כך, כמו שדיברנו, שאתה נמצא כבר בכל העולמות ובכל המצבים, ואפילו במצב הטוב ביותר כבר אתה נמצא. אלא מה שנדמה לך שאתה לא נמצא בו, אז זה השקר. אז מה שאנחנו יכולים לעשות, וזה שיטת ההצלה היחידה, שאני צריך ממצב העתידי למשוך עליי כוח רוחני, אנרגיה רוחנית. זה יש כזה מושג בפיזיקה, גרין גם כן גמא בריר, שאם רוצים לקפוץ מרמה לרמה אלקטרונים שצריכים או משהו, אז הם פולטים אז איזה קרינה מיוחדת, זאת אומרת אתה צריך איזשהו כוח לאגר איזה כוח ואז אתה קופץ. זה בדיוק אותו דבר, זה ממש לומדים כל החוקים האלה ברוחניות. זה אותו דבר. אז מה אני רוצה להגיד? אז אנחנו נמצאים באיזושהי רמה שנקראת העולם הזה. אנחנו רוצים לעלות לאיזושהי דרגה יותר עליונה. אני חייב משם למשוך לעצמי כוחות. אני לאט לאט אוגר, אוגר, אוגר את הכוח הרוחני הזה בי, עד שבדיוק כמו עם אלקטרון הזה שקופץ ב... מאיזשהו מקום שלו, מרמה אחת לרמה שנייה שם נגיד, כן? אני צריך להגור, להגר איזשהו כמות האנרגיה ואז אני קופץ. אומרים שזה אפשר על ידי לימוד. למה? שאני לומד, אני לומד את עצמי במצב יותר עליון. אני מתחיל לרצות אותו. אני מתחיל להשתוקק עליו. אז אני כביכול משם מושך את האנרגיה הזאת, והיא לאט לאט נכנסת בי ומתחברת ומצטרפת בתוכי, עד שמגיעה למצב, עד השלב מסוים שנקרא שמילאתי את שאה. מידה כזאת מיוחדת לכל אחד שונה, ואז אני קופץ כמו אותו חלקיק באטום ופורץ את המחסום ויוצא לרמה אחרת, שכבר זה מצב הרוחני. עכשיו, אז אני צריך ספר אמיתי שידבר על המצבי במצב הרוחני, במצב היותר עליון. אני חייב להשתוקח לזה וזהו. אבל איך אני אעשה את זה? ספר אמיתי, אז מישהו מביא לי, אני צריך להאמין שזה אמיתי. אז אני צריך מדריך שיגיד לי על זה. חוץ מזה, אני צריך להשתוקק. מה להשתוקק? אני לא מכיר, לא יודע ולא רואה. אני צריך שמישהו יצפצף לי באוזן, כן? שישטוף לי את השכל שזה כדאי. אז אני צריך סביב זה, סביבי, שיהיו לי אנשים שיעשו פרסום לדבר הזה הגדול, שכדאי לך. אז וחוץ מזה, אם אני לומד איתם יחד, והם גם כן כמוני מושכים את האנרגיה הזאת הרוחנית כדי לקפוץ לרמה שלה, אז לנו יותר קל. ואם אנחנו עושים בינינו איזה מין הסכם שבו נעשה יחד, אז כל אחד לוקח שכר של כולם, זאת אומרת, כמו בקומנדו, ואז מגיעים, נקצרים את הזמן ומגיעים יותר מהר ובשמחה כביכול ובקפיצת הדרך. אז מדריך שנקרא רב, תקרא אותו מדריך, לא חשוב, וקבוצה שתומכת, שעוזרת, שמקלת עליך, כל היד מקלה עליך, והספרים הנכונים זה כל ה... עכשיו, האם זוהר זה ספר הנכון? אמנם שזוהר זה בהחלט משך כל הדורות היה כספר שמועיל ביותר להתקדמות הרוחנית, בדורנו אנחנו לא מסוגלים כמעט לאחוז בזוהר, אפילו עם פירוש הסולם. אלה תלמוד עשר ספירות זה הספר המועיל ביותר לזה. יש לזה הרבה דברים, אני לאט לאט אוכל להסביר. כן.
תקרא, לקרוא אפילו בלי להבין. וזה, זאת אומרת, זה ייתן לך את ה... יפעיל עליך את ההבנה, זאת אומרת, תן לי פתח לך את ה... את מה שנקרא הבנה, כאילו, זה יכול לפתוח.
כן ולא. בהחלט, האם אדם צריך להבין מה שקורה או לא? הוא צריך להבין עד כמה שאפשר, ולהבין שהוא לא מבין. כי באמת, מה אתה מבין? על מה אתה לומד? סתם מילים, אתה יודע מה אחרי המילים האלה? לא. אלא אתה בונה כל מיני דמיונות כאלה, כל מיני דברים, אבל סך הכל שאתה בונה איזושהי תמונה, אז אתה לא יכול בלי ציור. יש לך למה להשתוקק. איכשהו אתה נמצא בקשר עם משהו. אחרת מה, סתם מילים תגיד בסינית? גם זה יועיל. אבל כמה תוכל להחזיק בזה? לכן, כמה שאדם יותר משקיע בלימוד, וכדי להבין, זה נותן לו פשוט יותר קשר עם התהליך. אבל לא שזה עוזר, כמה שאתה תבין שזה יקרב אותך, לא. זה ייתן לך קשר יותר עדוק, שאתה תרצה יותר לשבת וללמוד, ובזמן הזה ככה להשתמש נכון בזמן. אבל לא כמות הלימוד והבנה, או שאתה חכם ומישהו טיפש, זה בכלל לא שייך. כולם רק לפי ההגיעה מגיעים. ההבנה לא חשוב.
איך ההבנה הזאת?
כתוב על איך זה. שנפתחות העיניים, אתה מתחיל לראות, ואז אתה מבין. לפני שנפתחו עיניים, מה יעזור לך? אז אחד יותר מבין מה שכתוב בכל דף ובכל שורה, ושני פחות, אבל שניהם לא יודעים על מה מדובר. או, לזה צריכים... וזה צריכים לעבוד. כן.
אם כל אחד מאיתנו מדמיין את המציאות שבה הוא נמצא, זאת אומרת, אם אני רואה את חברי עכשיו מולי בצורה שונה מאיך ששייך את אותו, אז איפה המקום שבו אנחנו כחברים מוצאים את הנקודה המשותפת לתקשר?
הנקודה המשותפת שאנחנו מתקשרים זה דרך המדרגה יותר עליונה, כי שם אנחנו מחוברים יחד. אנחנו אף פעם לא יכולים להתחבר ברמה שלנו, ההפך. אנחנו ברמה שלנו שונאים אחד את השני. אפילו זה אנחנו לא יודעים, זה עוד לא נגלה לנו. אבל ממש שונאים אחד את השני. כל אחד מבודד בתוך עצמו. כל אחד מוכן ב-100% לנצל את הזולת, את החבר. ולהתחבר יכולים רק בדרגה יותר עליונה. לכן דווקא שלומדים יחד ומנסים כאילו להיות מחוברים, כמו בגן ילדים עושים כל מיני ככה, יעני כאילו שאנחנו כאלו, אנחנו בזה מביעים רצון להיות בדרגה יותר עליונה, ואז לפי זה מושכים את האור, את הכוח. אבל ודאי שנמצאים במצב לא מתוקן, ודאי שאגואיסטים וודאי שלא מחוברים, אבל זה עוזר לנו, למרות שזה לא כך, ומנסים, אז מושכים כוחות מלמעלה. זה בעצם העיקרון. מחר. שבוע הבא. חבר'ה, תודה רבה. אני לא יודע כמה שהשתדלתי, אני השתדלתי מאוד, אבל כמה שזה יצא לי להגיד משהו פשוט, זה באמת בעיה. בעל הסולם כותב, אני לעומתו, אבל הוא כותב שביקש מהבורא שיריד אותו בכמה דרגות, שיוכל לכתוב משהו. וקיבל ירידה מאוד גדולה, מאוד, זאת אומרת, ממש. ואז התחיל לכתוב תלמוד עשר הספירות. וגם כן כמה אנחנו מבינים בו בספר הזה, כן. זאת אומרת, לדבר פשוט זה אומנות. זה אומנות. רבי שמעון גם כן לא ידע את זה. לא שאני, כאילו אני עושה ככה הקלה על עצמי. גם רבי שמעון ביקש מרב אבא שיכתוב את הספר הזוהר. זה בעיה מאוד גדולה. זה לא, היא לא תלויה בכלל בכמה שאדם יודע. היא תלויה יותר בצורת הנשמה, באופן שלה. יכול להיות יש ביניכם כאלו שיהיו בזה מבריקים. לאדם כזה ממש, זה הוא הכי יקר בעולם. אם הוא מסוגל להפשיט את הדבר ולהביא אותו בצורה הקלה, הקרובה ביותר לאנשים. תשתדלו, יכול להיות שכן. אני, כמה שאני יכול. בסדר? תודה.